האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורכת דין נועה טלבי.
היי לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט רישיון לעבוד, פודקאסט שמכניס אתכם לתוך המסיבה המטורפת של עולם רישוי עסקים, תכנון ובנייה, מיסוי מוניציפלי, ובעצם נעשה כאן בית ספר לעסקים מול הרשויות המקומיות. אני עורכת דין נועה טלבי, אני בעלת משרד שמתמחה בייצוג עסקים מול רשויות, כמו שדיברנו, תכנון ובנייה, רישוי עסקים, וכשאני אומרת בית ספר, אני מתכוונת לזה שיחד עם האורחים שלנו, אנחנו ניגע בכל הנקודות הבעייתיות בתחום הזה, ובעיקר נדבר על איך לפתור אותם. איך להשיג רישיון עסק במהירות, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי, איך מתמודדים עם מתרדים, איך אוספים ראיות, איזה פעולות עושים? אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים שלנו באפליקציה ובאתר של רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. בפרק הזה אנחנו נדבר על אכיפה פלילית. מה זה אכיפה פלילית? מה קשור אכיפה פלילית לעסקים ולרשויות ולעיריות? איך מתמודדים עם זה? מה פתאום עירייה מגישה בכלל כתבי אישום? נמצאת איתי פה חברתי ואהובתי, עורך הדין מיכל סער.
שלום.
שלום. בואי, תגידי מי את.
עורך הדין, כבר 18 שנים. יש לי משרד עורכי דין, ואני מייצגת כסנגורית פלילית בתחום התכנון והבנייה, שנוגע כמעט בכל בית בישראל בימינו. ואני מייצגת לקוחות פרטיים, עסקים, ועדות התכנון ובנייה, רשויות מקומיות.
אנחנו בעצם מכירות.
הרבה שנים.
הרבה שנים. היינו טובות ביחד, את היית טובעת של רעננה, נכון?
וואו, כן, תקופה לא, אחרת רחוקה.
לא קצרה.
לא קצרה. בית ספר של חיים. אז הכרנו שם, היינו טובעות. אני הייתי טובעת תכנון ובנייה ורישוי עסקים.
נכון.
וחוקי עזר, חנייה, כל המסביב.
נכון.
ואת היית גם טובעת.
נכון, של עמק חפר, כן, היינו בעצם בצד השני, הגשנו כתבי אישום, צווי סגירה, נכון. עשינו הליכים לעסקים, ואני חייבת לומר שעם כל השנים האלה שהיית טובעת קשוחה, תמיד היה בך משהו מאוד מאוד אנושי, מאוד חם, מאוד ראית את העסק, את הבן אדם, הצד הזה שלך הוא מאוד דומיננטי בעבודה.
אני עד היום, התחלתי מהפרקליטות בתיקי רצח, אונס, תיקים כבדים, ואז הלכתי לתביעה נורמטיבית, אני קוראת לה. אנשים נורמטיביים מקבלים כתב אישום. ככה הגעתי לדבר הזה, כתובעת פלילית בתכנון ובנייה ורישוי עסקים, וכל יום שהייתי מגישה כתבי אישום, ועשרות, היד שלי רעדה. רעדה.
טוב, אני לא יכולה לומר שאני רואה את זה היום בתביעה העירונית, אנחנו תכף נגיע לזה. אל תצחקי, אל תצחקי.
בשביל זה היום אנחנו פה.
יש לי הרבה מה לומר.
בשביל זה אני סנגורית היום.
אוקיי, אז בואי רגע נעשה סדר מה זה אכיפה פלילית. לרשות המקומית יש אפשרות להגיש כתבי אישום נגד עסקים, צווי סגירה לעסקים. לעסקים שכמובן נמצאים בשטח של הרשות המקומית, זאת אומרת עיריית תל אביב נגד עסקים בתל אביב. עכשיו, לכל עירייה יש תובע עירוני. זה בעצם התפקיד שאנחנו דיברנו עליו. אותו תובע עירוני הוא זה שאמון, הוא זה שאחראי על הגשת כתבי אישום, והצווים נגד העסקים, גם כנסות אפשר להטיל, כנסות מנהליים, נכון? אנחנו מדברים על כנסות בגובה של מאות אלפי שקלים, שיכולים...
החל מעשרות אלפי שקלים במינימום, ועד מקסימום של מאות אלפים.
אני חושבת שרוב האנשים לא מודעים לזה שעירייה יש לה את הכוח הזה, להגיש כתב אישום פלילי, להוציא צו סגירה, להטיל, יש לי עסק שאני מכירה, חוות סוסים, שקיבל כנס מנהלי של 900 אלף שקל.
נכון.
900 אלף שקל בתוספת ריבית והצמדה, זה גומר עסק.
תקשיבי, כל הכלים שעומדים לרשות היום, הם כלים מחמירים. הם כלים שנותנים בראש.
אוקיי.
הם לא כלים קלים. זה מתחיל בצווים מנהליים וכנסות, כמו שאמרת, שפוגעים באופן ישיר בכיס או בעיסוק עצמו. כלומר, בוקר אחד באים אליך ואומר לך, זהו, אתה לא מפעיל את העסק יותר. סגור.
וואו.
או צו הריסה מנהלי, בתכנון ובנייה למשל, בוקר אחד אומר לך, תפסיק את העבודה, תהרוס.
קשוח.
מאוד קשה להתמודד עם זה. והכלים הנוספים, שזה תמיד כתב האישום הפלילי, זה הייתי אומרת הסוף, הביג פינאלי לפני הצווים השיפוטיים האחרונים. וזה מאוד 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 קשה.
נכון. אז בואי רגע נדבר על למה, מה בעצם שונה בין אכיפה פלילית של עירייה, נגיד עירייה, במקום להגיד רשות מקומית, נדבר בשפה יותר עממית, בין אכיפה פלילית של עירייה, לבין אכיפה פלילית של משטרה או פרקליטות, מה שאנחנו קוראים בעיתון ומכירים.
כששואלים אותי את השאלה הזאת, אני תמיד אומרת את התשובה הראשונית ביותר, אין הבדל.
מה?
אם אני מוזמנת עכשיו לחקירה פלילית בתחנת המשטרה על עבירה פלילית שעשיתי אתמול בערב, או אני מזומנת לאגף הנדסה ברשות מקומית מסוימת, לפגישה, אני אומרת במרכאות, פגישה לזימון מסירת גרסה, או זימון לחקירה תחת הזרה, זה אותו הדבר. זה אותן סמכויות, זה אותן שאלות שישאלו אותך, האם עשית, האם לא עשית, מתי עשית. אלה השאלות שישאלו אותך, והמשמעות של התשובות שלך, הן זהות. בשני המקרים.
מה הטעות ש...
שניהם קושרים אותך לעבירה.
אז מה בעצם הטעות הכי נפוצה שבעלי עסקים עושים, כשהם מוזמנים לחקירה כזו? שיכולה להיקרא חקירה, יכולה לקרוא מסירת גרסה, יכולה לומר, יכולה להיקרא הצגת טענות ברישוי עסקים?
זה קצת ההבדל שבין רישוי עסקים בתכנון ובנייה, okay. תכלס. כי ברישוי עסקים זה זימון למסירת גרסה בכתב, כלומר אין משמעות לפגישות. ברשות. לעומת זאת, בתכנון ובנייה, זה זימון למסירת, לגרסה. כלומר, זה זימון לחקירה תחת אזהרה.
אוקיי, אז אני מקבלת זימון כזה מהעירייה. מה בעצם ההבדל, מה הטעות שה, מה הנטייה של בעלי עסקים?
בראש ובראשונה, הם לא מודעים לזה, שזה הליך פלילי פאר אקסלנס, זה אומר שהם באים עכשיו ונותנים את הגרסה שלהם לחשדות נגדם. אדם צריך קודם כל לדעת על במה הוא מואשם, מה החשד שיש נגדו. אז אחד זה להבין שיש חשדות, ושתיים זה לדעת מה אני עונה. אם אני אענה לא לעניין, או אענה יתר על המידה, או אולי לא אענה בכלל, זה עלול לשמש נגדי. כל מה שתאמר או לא תאמר, יכול לשמש נגדך, בדיוק כמו שאתם רואים בסרטים, את יודעת, whatever you can say is gonna, זה בדיוק אותו הדבר, מה שתאמר ישמש נגדך כראיה, ולכן זה החלק הכי קריטי, ושם רוב הטעויות, בשלב הזה, של החקירה.
אז רגע, בעצם אנחנו מדברות על זה, שאנשים מקבלים זימון למשרדי ההנדסה, ולא מבינים שמדובר על הליך, התחלת הליך פלילי, שלכל מה שהם אומרים יש משמעות, חברים, שימו לב, זאת אומרת, זה יכול להצטער כפגישה תמימה, זה לגמרי לא.
זה לא תמים.
זה לא תמים.
ממש לא.
אוקיי, יותר מזה. צריך עורך דין או שאני יכולה להסתדר לבד?
זה כמו שתשאלי אותי, אם זימנו אותי לחקירה במשטרה, על עבירה פלילית, אני צריך או לא צריך. אתה יכול ללכת לבד, ברור שאתה יכול.
אוקיי.
מה שתגיד, ישמש נגדך כראיה, זה פשוט. שאלה אם אתה רוצה מישהו שילווה אותך בזה, ויסביר לך את התהליך, ויגיד לך מה נכון להגיד, ומה פחות כדאי להגיד, או לא. וזאת החלטה שלך אישית לגמרי.
זה יכול לעזור?
בוודאי.
זה יכול לבטל את ההליך הפלילי לגמרי, אם אני אתייעץ בשלב הזה עם עורך דין?
אני לא רוצה להבטיח הבטחות שווא. אנחנו נהיה פה קונקרטיות ואמיתיות, כמו שאנחנו יודעות להיות, נכון?
כן, אנחנו אומרות את האמת. חתמנו על זה לפני שנים.
לגמרי, רק אמת בינינו.
רק אמת.
אז לבטל את ההליך כולו, להביא למחיקה מוחלטת, סיכוי נמוך.
אוקיי.
אחוזי הרשעה במדינת ישראל בתיקים פליליים הם מעל 95%.
וואו.
זה סטטיסטיקה לא משהו לטובתנו.
לא, לא משהו בכלל.
נכון, בטח לא כסנגורית. אבל, יחד עם זאת, זאת אומרת, עדיין צריך לזכור שיש הרבה דברים שאפשר לעשות בדרך. הדרך לכתב אישום היא ארוכה. היא לא בוקר אחד כתב אישום.
מה למשל אפשר לעשות?
שלב החקירה בכלל. בן אדם בא אליך הביתה, דופק בדלת, בלי צו שיפוטי, ואומר, אני רוצה להיכנס לראות את המקרקעין. אני רוצה לראות את העסק. אוקיי, אז בעסק זה קצת שונה, כי לא צריך צו שיפוטי לכניסה. אבל בנכס מגורים, כן. עכשיו, אני מכירה הרבה עסקים שנמצאים בתוך בתי מגורים.
וואו.
יש לזה משמעות אדירה.
כן, כן.
אדירה. אף אחד לא יכול להיכנס אם אין לו צו.
וזה משהו ש...
ויש אנשים שפשוט מכניסים, בבקשה, כנס, בכיף. לא תמיד זה נכון. אולי יש דברים שצריך לבצע לפני, כדי לראות איך להימנע מהמשך חקירה. יש דברים שאפשר לעשות כדי לצמצם נזקים, כדי למזער את החשיפה, כדי להיות בנקודת מוצא טובה יותר, מאשר כשאתה, בום, חוטף את הכתב אישום בסוף.
בואי נוריד את זה לרמת הדוגמאות. אני, היה לי עסק שהצגתי לא מזמן, מדובר על חברת בנייה גדולה, שקיבלה לכאורה יום בהיר אחד צו הפסקת עבודה בגלל עבירות בנייה. עכשיו, כשירדנו לרזולוציות של אותו צו, מתברר שבעצם בלב הבנייה לא נעשתה שום עבירה. זאת אומרת, הם לא בנו את אותם שלושה מגדלים של 50 קומות בחריגה מהיתר או איזשהו משהו דרמטי. היה מדובר על גידור שהיו בו כל מיני ליקויים או איזה מדרכה שה... מרצפות שם נשברו והיו באלכסון וכן הלאה. זה הביא למצב שפרויקט של שלושה מגדלי ענק ביום בהיר אחד נעצר. נכון. עכשיו, במקרים האלה אני חושבת שזה הכרחי, הכרחי לפנות לעורך דין כשמקבלים צו כזה, גם אם זה צו שהוא מנהלי מהרשות ולא צו שיפוטי מבית משפט. צריך להבין, הצו המנהלי מהרשות נראה לכאורה יותר תמים, כי זה נהיה לא שאתה מזיק. מקבל מהמפקח. אין על זה את החותמת של בית המשפט, מי שחתום על זה דרקוני. זה המהנדס.
בדיוק. הרבה יותר חזק.
בדיוק.
והרבה יותר מיידי, אגב. נכון. הליכים פליליים יכולים להימשך גם שנים.
נכון.
ההליכים המנהליים הם יחסית קצרים וקשוחים, פוגעניים.
שימי לב, ומאוד מאוד חשוב לי להדגיש את זה למאזינים שלנו, שההליך הקשוח יותר, המנהלי, הוא נראה לכאורה תמים יותר. זה ניירות של העירייה. אתה רואה ניירות של העירייה.
אבל ככה גם נראה הליך פלילי בתחילתו. אותו דבר. מעניין. אותה תמימות.
תפרטי.
אני אגיד לך יותר מזה, בעבר, כן. יש הרי יועצת משפטית לממשלה, שמוציאה כל מיני הנחיות. כן. לתובעים. ואנחנו הטובעים, או הטובעים שעובדים בתחום, צריכים להישמע להנחיות האלה. אחת ההנחיות, למשל, היא להבהיר שמדובר בזימון לחקירת תחת הזרה. זה לא היה קורה פעם. פעם אנשים היו באמת, היה כתוב להם, זימון לפגישה. זימון לפגישה.
לא יאמן.
והם נחקרים תחת הזרה, עם סמכויות חקירה, בדיוק כאילו נחקרו עכשיו על אונס במשטרה. זהה.
אבל מיכל, אני מבינה אותם. אני מבינה אותם.
נכון.
בגלל שאנחנו מדברים על העירייה. עירייה זה לא דבר מאוד מפחיד, זאת אומרת, אני יודעת שהעירייה צריכה להוציא לי רישיונות, אני יודעת שאני משלמת למיסים, אבל זה רובד אחר ממה שאנחנו מדברות עליו פה ועכשיו, שזה כל ההליכים הפליליים. זאת אומרת, צריך להבין שעירייה, יש לה סמכות של משטרה או פרקליטות בתחומים שנוגעים לעסקים בעיר שלה.
אני אגיד לך יותר מזה, כמי שהופיע באמת באלפי תיקים בבתי המשפט כמעט 20 שנים האחרונות.
את מופיעה נונסטופ.
המון, כן. כן. אני יכולה להגיד לך, שכמות הנאשמים, כתובת, עוד לפני שהייתי סנגורית, כתובת, כמות הנאשמים שהיו מגיעים ואומרים לי, טוב, נו, כמה אני צריך שיעלם לך? יאללה, בואי נסגור את העניין.
בואי נסגור את זה.
כן, והם לא מבינים, שכשאני אומרת כנס, בהסדר טיעון, שאני מגיעה לשופט ואני מציגה לו את ההסדר טיעון, ואני אומרת לו, אדוני, זה הכנס שהוא צריך לשלם, הם לא מבינים שבצד הכנס הזה יש הרשעה פלילית. זה אומר שמחר הוא ספק של משרד הביטחון, והוא צריך להתמודד על איזה מכרז, והוא לא יכול להתמודד כי יש לו הרשעה פלילית.
שנרשמת במרשם הפלילי,
ולוקח 17 שנים למחוק אותה. אלא אם אתה מגיש בקשה מיוחדת. זאת אומרת, ההבנה שזה משפט פלילי לא קיימת בעולם הזה, בכלל במדינה, זה משהו שלא כל כך מבינים. ואם יש משהו שצריך לצאת מהפודקאסט הזה, זה שאנשים יבינו שזה הליך פלילי. וכשהם סוגרים משהו, דיל עם התובע, זאת הרשאה וצו, ובדרך כלל גם איזושהי התחייבות להימנע מלעבור עבירה, ובסופו של דבר הרשאה פלילית.
זה נתון מאוד מאוד חשוב, ואנחנו גם נציין אותו בסוף, כי הנושא הזה שמדובר על הרשאה פלילית, שמופיעה אחרי זה במרשם הפלילי, אנשים נורמטיביים, שהעבירה שלהם בעצם הייתה בתחום העסק. הם לא הבריחו סמים, הם לא גנבו שום דבר, הם לא אנסו אף אחד, ועדיין מדובר על הרשאה פלילית, זה נתון מאוד מאוד חשוב.
פתחו סגירת חורף במסעדה, ובמקום שהיא תהיה סגירת חורף, זה בנייה. קל.
סגירת חורף מובילה לרישום פלילי.
סגירה שאיננה סגירת חורף במובן של החוק.
כן, 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 ברור.
יש כללים, מתי אני יכול לעשות סגירת חורף וזה לא נחשב בנייה, ומתי אני חורג. יכול להיות שחרגת, כי קיבלת איזושהי עצה לא טובה, או בא לך תיאבון לעשות את זה גדול יותר, כן, רחב כן. יותר, מגניב יותר.
ולא חשבת שזה יסכם בהרשעה פלילית.
ולא חשבת על העומק אולי, או לא התייעצת בתחום, בנושא הזה לפני, אתה חשוף מאוד לכתב אישום פלילי.
אני רוצה להוסיף משהו בעניין הזה של הליכים פליליים. הרבה פעמים לפני הנקיטה של העירייה באיזשהו הליך קונקרטי, יש סימנים מקדימים, אני קוראת לזה. כן, יש סימנים מקדימים. הרי בסופו של דבר, אותו בעל עסק רואה לרוב את הפקח, הולך ומתחמם עם האזרות או קוצר רוח.
זה מתחיל עוד לפני, נועה.
ספרי לי על זה.
זה מתחיל כשהשכנה ממול. מתעצבנת על המסיבה שהוא עשה ערב קודם. ואז היא מתקשרת לרעיה ואומרת, שומעים, לידי, עושים מסיבות כעסק. זה לא בית.
הבנתי.
זה עסק של מסיבות.
או באותו עסק שאמור להיות בית קפה, עושים בר מצווה.
אירועים, נכון.
כן, למשל.
זה מתחיל בדרך כלל שם. יש מקומות שבהם יש מה שנקרא אכיפה יזומה, כן? שהרשות מחליטה לבצע אכיפה במקום הספציפי הזה עכשיו. כי זה מעניין, כי זה חם, כי זה נושא שעלה במועצה במליאה. את תשכחי שאנחנו בביתים פליליים, בהליכים פליליים, תחת רשות. זה אומר שיש הרבה פוליטיקה מאחורי הקלעים.
הרבה מאוד פוליטיקה, שיקולים אלקטורליים. ראיתי עשרות כתבי אישום שהוגשו בגלל שיקולים אלקטורליים. מה זה שיקולים אלקטורליים? זה מילה קצת מליצית, נוריד את זה אל העם.
פוליטיקה.
פוליטיקה פנימית. ראש העיר רוצה להיבחר שוב, רוצה שהתושבים שלו יהיו מרוצים. העסק נמצא במקום השני אחרי המצביעים. קודם כל המצביעים זה התושבים של הרשות. ואם הם מתלוננים, כן, זה שיקול.
תקשיבי, אני רואה את זה עכשיו למשל כמשהו טרנדי, בסדר? למשל, תחום של בתי כנסת ואירועים.
ספרי לי על זה.
הגיעו אליי במקרה בחודש האחרון כמה פניות מבתי כנסת שונים, שבאים אליהם וטוענים שהם מבצעים שימוש חורג אסור. כי הם נמצאים בעצם בשכונת מגורים, משמשים כבית כנסת ועושים אירועים. זה השילוב הקטלני של רישוי עסקים ותכנון ובנייה בלב שכונת מגורים.
כן.
זה, את רואה שזה טרנד, את רואה שזה, כשמגיעות הרבה פניות במקום אחד ספציפי, את מבינה שזה עניין.
טרנד זה מילה קצת מחמיאה, זה יותר, בואי, הרשות התלבשה על תחום מסוים, על נושא מסוים.
לגמרי.
כן.
לגמרי.
אז באמת בשלב הזה של הסימנים, אם אני חוזרת אליו, ההמלצה שלי זה להתחיל שיח עם הרשות. זאת אומרת, הרשות המקומית, ברגע שהיא רואה שיש שיח, אם זה באמצעות עורך דין, אם זה באמצעות בעל העסק, אני כמובן חושבת שיש יתרון לעורך דין מקצועי שיודע להנחות, ושיגיד מה לעשות או לא לעשות, ואיך גם לתקן את המצב הקיים, גם זה אפשרי. אבל העניין הוא שההתייחסות של העסק לאותם סימנים מקדימים, היא מאוד מאוד משמעותית, יכולה למנוע הליכים פליליים מאוחר יותר, וזה השלב שכן אפשר למנוע. ברגע שהעירייה רואה שהעסק מתקשר איתה, שיש שיפור, שיש שיח, נכון, לפעמים זה יכול להגיע למבוי סתום וזה יתפוצץ, אבל הרבה מאוד פעמים זה יכול להביא למצב של עצירת ההידרדרות.
אני אגיד לך בהקשר הזה שני דברים כן. שעולים לי. אחד, כשאנחנו מדברות על עסק, שלמשל מפר דיני תכנון ובנייה, כן? בונה דברים שאסור לו, או מבצע פעילות שאסורה לו באזור מסוים.
כן.
אז האופן הראשוני שתובע בודק, כתובע אני אומרת לך, כן? אם אני שמה רגע כובע של תובעת, הדבר הראשון שבודק זה אם הוגשה בקשה. לא רק לרישיון עסק, גם לשימוש חורג למשל, בתחום ובנייה. אדם שלא עשה שום דבר, אפרופו שיתוף פעולה עם הרשות, כן? אדם שלא עשה כלום, פתח את העסק, שם קצוץ ועושה מה שבא לו, יחפשו אותו יותר.
אני חושבת שאני ואת מהניסיון שלנו יכולות להגיד שמי שמצפצף...
חוטף.
חוטף.
לגמרי.
כן.
לגמרי.
כן. זה יוצר איזה סוג של אנטגוניזם, זאת אומרת, בסוף... אני אגיד לך מה, בצבא לימדו אותנו לא לשאול שאלות קיטבג, ואיפה שאפשר לאיזה להיזהר ולהימנע, אז עדיף, אבל זה לא נכון בתחום הזה.
אבל...
את מסכימה איתי?
אבל תקשיבי, הציר הזה, של, כן. של, אני קוראת לו ציר שיתוף הפעולה,
כן.
הוא מאוד מסוכן. כי הציר הזה שבין אני עונה ועוזרת ומשתפת פעולה עם הרשות לבין אני מסבכת את עצמי בפלילים, הוא טענה בו מאוד מהר מקצה לקצה.
אבל אם אני עושה את השיתוף פעולה הזה עם ליווי מקצועי של
ברור.
מישהו ש...
אין ספק שליווי מקצועי יעזור לנוע על הציר הזה בצורה אופטימלית.
כן.
זאת אומרת, מצד אחד להביא כל מה שאני יכולה כדי להיות חוקית, נכונה, לעבוד, כי האדם בסוף רוצה לעבוד. אנשים רוצים לעסוק, לעבוד, והם רוצים שזה יהיה חוקי ויהיה להם את הדרך. ותהיה להם דרך טובה לעשות את זה. אחרת, זה חושף אותם. אף אחד לא רוצה להיות חשוף.
כן, אבל אני יודעת ששתינו עורכות דין, ויגידו לעצמם המאזינים, בטח שהם אמרות שחייבים עורכי דין, ואנחנו משוחדות.
אמרתי לך, אם אני עכשיו מזומנת לחקירה במשטרה,
כן.
אחרי שאתמול שתיתי כמה דרינקים, ונהגתי לא משהו, ופגעתי במישהו,
אוטש.
אוקיי. קורה לכל, יש אנשים נורמטיביים שזה קורה להם. אני לא אומר שזה בסדר, חס וחלילה, אבל זה דברים שקורים.
נכון.
אני בבוקר הזומן לתחנת המשטרה, לחקירה תחת הזרה, בגין...
נהיגה בשכרות.
נהיגה בשכרות, וגם יכול להיות, חס וחלילה, גרם מוות ברשלנות, דברים חמורים. אוקיי? אגב, גרם מוות ברשלנות, 3 שנות מאסר. לא תגידי, זה תכנון ובנייה, 2. סתם למען ההשוואה.
אוקיי? זה נתון מטורף.
כן. והאם אני אתייעץ עם עורך דין לפני שאני אעבור? אני אישית לא הייתי מתקרבת לתחנת המשטרה לפני שאני מקבלת ייעוץ.
והיית מתקרבת למחלקת הנדסה בלי שאת מתייעצת עם עורך דין?
אם אני לא מבינה בזה, ברור שהייתי עושה את זה. מתוך מקום נאיבי של אדם נורמטיבי.
מה הטעות הכי נפוצה שמזומנים לחקירה עושים?
באים, חושבים שזה פגישה, באים ככה עם כל המסמכים. באים, ככה, עם הערימה, עם התיק, עם תיק המסמכים, בבקשה, בניתי פה, הנה הקבלה, הנה
זה מתי. שזה בעצם הודעה.
זה לא רק הודעה, זה גם חושף את כל הידע שאין להם. מתי בוצעה העבירה? מי ביצע אותה? באמצעות מי? אני מזכירה לחוק התכנון והבנייה, מאפשר להגיש כתב אישום לא רק נגד מי שהבעלים של הנכס או העסק, אלא גם נגד אדריכלים, מהנדסים וכו'.
זהו, בעלי עסקים. אוי, זה עניין מאוד מאוד חשוב מה שאת אומרת. בעצם בעלי עסקים לא יודעים שהנאשמים לא חייבים להיות רק בעל העסק, גם במנהל יכול להיות ברישוי עסקים,
גם
למשל.
בני זוג.
גם בני זוג.
ברור.
וואו, גם האדריכל.
אם הבעלים של הנכס הרשום הוא נניח שני אנשים בני זוג.
כן.
או חמישה אנשים, כי זאת חברה בעם ויש לה חמישה בעלים. זה מי שיופיע בכתב האישום.
יו.
אלה הנאשמים שלך.
לא יענו.
וזה יכול להיות אגב שותף שקט. שהוא רק השקיע כסף, ואין לו מושג מכלום, והוא חטף כתב אישום פלילי.
יש לי עסק כזה.
ברור. כן.
יש לי עסק כזה, שמדובר היה על משקיע, שנרשם במקומות הרלוונטיים, רק כמשקיע, אבל שוב, הוא...
ואז העבודה של העורך דין, כן. צריכה להיות להרחיק אותו מהמקום, ולהסביר איך אין לו שום קשר לפעילות האסורה, בין אם זה ברמת התכנון והבנייה, ובין אם זה ברמת העסק.
כן.
וזו עבודה שצריך לעשות אותה מקצועית, כי יש משמעות להרחקה הזאת.
מיכל, בינינו תודי, שהדרך הכי אפקטיבית שאת מנצחת תיקים, זה פשוט מתישה את השופט. את אומרת שאת מדברת, עד שנגמר לו. נכון, מיכל? בואי, עזבי אותך מכל העצות המקצועיות. נכון, זה מלחמת התשה.
תראי, בגלל שאני נוטה לדבר הרבה, ואני גם מדברת מהר.
לא.
אני מדברת מהר כי אני דוברת ספרדית שפת אם. כן, זה השפה הראשונית שלי.
מה קשור ספרדית ללדבר מהר? תקעת את זה עכשיו.
בבית דיברו רק ספרדית. זה מה שידעתי.
אבל מה קשור לדיבור שאת מדברת הרבה? הספרדים מדברים הרבה?
הרבה ומהר.
הבנתי.
בטח.
אוקיי. התימנים לא פשוט.
והשופט צועק עליי, יש לי שופט קבוע בכפר סבא, שצומי צועק עליי, דספסיטו. בספרדית לאט.
סתמי את הפה?
לא, קרוב, לאט. זה דרכו המעודנת להגיד לי, תעתי, תרגי.
תרגי.
תרגי. כן, אבל אני לא מאמינה במלחמות התשה, לא, אני לא מסכימה איתך.
אוקיי, אוקיי.
בנושא הזה, לא.
אז מה את כן מאמינה?
מלחמת התשה היא לא הדבר הנכון. הדבר הנכון היא להילחם איפה שצריך באמת, איפה שנעשה עוול, איפה שנעשה חוסר צדק, איפה שזה לא הוגן, איפה שהתאמרו בו, חיפשו אותו, התנכלו לו, ואני רואה מלא מקרים כאלה לצערי.
זו בעצם הסיבה שאנחנו עברנו לצד השני.
נכון.
זאת אומרת, גם אני וגם את מוצאות המון טעם, הגשמה, שליחות, ייעוד, בצד הזה של העסקים. כי אני חושבת שלפחות 50% מהעסקים נמצאים במצב הזה הרבה פעמים בגלל הבירוקרטיה והדרישות של הרשות, שזה לא אנשים שכמו שאמרת שמים קצוץ. הם עובדים יומם בלילה בניסיון להוציא את ה...
זה אנשים שהשקיעו את הכסף שלהם, לפעמים משכנו, משכנת השנייה, יש לי עכשיו אחד כזה, כדי להרים את העסק, בטח בתקופה עכשיו של מלחמה.
אבל גם להוציא היתרים וגם להוציא רישיונות, לא מדובר על אדישות.
לא, 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 תראי, יש ויש, יש מכל וכל, את יודעת. יש כאלה שלא מעניין אותם כלום, פותחים וזהו. והם okay. ברמת סיכון גבוה יותר, פשוט. ויש את אלה שכן מתייעצים, וכן לוקחים ליווי לאורך הדרך. והם נמצאים במצב טוב יותר, אבל הם עדיין חשופים.
כן.
בגלל בירוקרטיה, בגלל דווקא, בגלל, בסוף, התחלתי להגיד לך מקודם, בסוף אנשים הם אנשים. את יודעת, אנחנו תמיד מדברות על זה בינינו.
נכון.
שלפני הכל בני אדם. ובכל רשות יש בני אדם. אנשים, פקידים. ואלה האנשים שהתפקיד שלהם זה להחליט אם לפתוח חקירה נגדך או לא. כעסק. אלה האנשים שמחליטים אם להגיש כתב אישום או לא. לא סתם אמרתי שרעדה לי היד לפני שהייתי מגישה כתב אישום. בסוף בן אדם חותם עליו. בסוף בן אדם מופיע בבית משפט. ואם אלה האנשים, שם אנחנו רוצות להיות. לתווך את זה.
טוב, אז זכינו שאנחנו עובדות במקום שאנחנו רוצות להיות בו.
לגמרי.
לא מובן מאליו. ואני רוצה ככה לסכם את התוכנית ואת שלושת הטיפים הכי הכי חשובים שיש לנו לומר בסוף התוכנית של אכיפה פלילית על ידי עיריות. קודם כל, אחד, מדובר בהליכים פליליים לכל דבר ועניין.
מודעות, לגמרי.
כן, נאשמים, זה נרשם במרשם הפלילי. שתיים, להבין שכל מה שתגיד באותה מסירת גרסה, חקירה, פגישה במחלקת הנדסה או בעירייה, ישמש נגדך.
גם כשבאים אליך לבית או לעסק ועושים ביקורת ראשונית, כל מה שיראו וכל מה שתגיד יירשם.
יירשם וישמש נגדך. שלוש, לקבל החלטה מושכלת, אם מתייעצים עם עורך דין, כל החלטה שתחליט היא מקובלת, אבל חשוב להיות מודע לזה שאתה נכנס לסיפור הזה, ואיך אתה בוחר להתנהל בו, עם ליווי מקצועי או בלי ליווי מקצועי.
ואני אגיד על החלק הזה של הליווי המקצועי, שזה לא רק ליווי מקצועי. זה גם צריך להיות ליווי אישי רגשי. תמיד כשמדברים על עורכי דין, אומרים עליי לפעמים שאני חיה רעה, את אומרת את זה מדי פעם, נכון?
כן.
שאני בולדוזרית. אבל יחד עם זה, אתה צריך להיות גם אנושי. אתה צריך להיות רגיש ולהיות מי שמייצג את אותו אדם שצריך את זה, וללוות אותו בתהליך שהוא קשה. הוא לא נעים.
נכון.
זה לא נעים לעמוד במשפט פלילי כנאשם.
בגלל עבירות בנייה.
בגלל בנייה או עסק. זה לא חוויה קלה, זה חוויה מטלטלת.
אז כן, בהחלט, על נושא של הליווי הוא גם אישי ורגשי, אני מסכימה עם זה. מיכל, לא יכולתי להסכים איתך יותר, עד כאן הפרק הזה שלנו.
איזה כיף היה לי תרח, תודה על הזכות, תודה.
אהובה, מיכל סער, עורכת דין. תודה רבה גם לצוות שלנו כאן באולפן. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. נשתמע בפרק הבא של רישיון לעבוד.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורך הדין נועה טלבי.